אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על המלחמה עם בני עמון, אבל דיברנו עליה רק מזווית מסוימת, והזווית שדיברנו עליה זה היה הקשר לפרשת העיר יבש גלעד בפרשת פילגש בגבעה, נכון? בעצם מה שאנחנו מיושרים, כן? דיברנו על זה, נכון? בפעם הקודמת. לא ניתחנו את המלחמה לכיוונים אחרים. ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אני רק אציב כמה בעיות כדי שנדע שהן קיימות. אבל לא ניתחנו את המלחמה מכיוונים אחרים. וקודם כל, מה שכתוב כאן, ויבואו המלאכים גבעת שאול, סוג ד', ויבואו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באוזניהם ויסוכו עליהם את קולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. ויאמר שאול מלאם כי יבכו ויספרו לו את דברי אנשי יבש. לא עושה חושב שאנשים שם בכלל חיפשו את שאול. הגיעו לכמה מקומות, סיפרו את הסיפור שלהם, ובמקרה שאול הגיע ועבר ושאל מה, שאול מגיע מאחורי הבקר, מה בדיוק קורה פה? שאול הרי מתמנה למלך. מה הסיפור? שאול יוצא עם העם עם 330 אלף איש. בני עמון הם יחסית עם קטן. הם משהו בגודל של שבט. לא משהו שמצדיק את כל הסיפור הזה. אני מעלה כרגע את שתי השאלות האלה. אנחנו לא נפתור אותם כרגע, אבל נדע שאנחנו צריכים לפתור. בלי זה אנחנו לא מבינים פה את תמונת הקרב. אני רוצה שאנחנו נדלג על פרק י"ב, דיברנו עליו בעבר, ואנחנו גם נחזור אליו. אבל אני רוצה שכרגע אנחנו נעסוק באמת במלכותו של שאול, ואנחנו נעבור לפרק י"ג. נלמד פרקים י"ג י"ד, ואחר כך נחזור קצת לפרקים הקודמים. בן שנה שאול במלכות. ושתי שנים הלך על ישראל. טוב, זה כבר הפסוק שאפשר לדבר עליו שיקושה. אני מקווה שכולם מבינים שהוא לא היה בן שנה, שכל הדברים מקווים, כן? ואם הוא מלך שתי שנים, אז זה שהוא נפטר כשהיה בן שלוש, נכון? אני רק אזכיר שמפיבושת הנכד שלו היה אז בן חמש. איש בושת שהוא צעיר בניו, כתוב בן 40 שנה איש בושת במוח. כלומר, ודאי אי אפשר להבין את הפסוק הזה כפשוטו. ההסבר הפשוט הוא שחסרה כאן מילה. כלומר, בן שנה שאול במוח. בן כמה? אתם מבינים מה שעשיתי. כן, נכון. בן, בואו נכתוב את זה, בן שנה שאול במוח. שנה שאול במולכו. חסר משהו? מה טיב, מה שחסר ואיזה משפט חסר? אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק. בואו נניח, פתעם אני מניח, 30 כזה. 30 שנה שאול במולכו. בחור טוב. לא בא במלוק אותו, לא היה. היה בן שנה, לא היה הקריאה הכי גבוה מכל העם שכבר קל. ודאי שלא, וזה לא כתוב. אז עכשיו כמובן לא היה שאלה למה זה לא כתוב. למה זה לא כתוב? אולי בגלל זה לא היה חשוב לנביא, אולי בגלל שהנביא לא ידע, אני לא צריך לדעת כל דבר. אז למה כתוב? אז למה בכל אופן כתוב מה שכתוב? עושה רואים שכתוב מה שכתוב, זה חלק מהדפוס המוכר לנו במלכים. לגבי כל המלכים. בין 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, כן? בין 7 שנים יואש במלכו, 40 שנה מלך על ישראל. כלומר, כל המלכים מתחילים, יש איזה דפוס מקובל שאומר בני כמה היו וכמה שנים מלכו. אומר גם את שם אימם, אצל שאול זה לא נאמר, אבל הדפוס הזה בא לומר לנו ששאול מבחינה זאת הוא חלק מן המלכים, כיוון שלא ברור שהוא, כן, אמרנו, אולי הוא נגיד, הבן שלו לא ממשיך אותו, מבחינות מסוימות הוא ממשיך את הקו של השופטים, של אלי ושמואל. אבל בכל אופן המקרא נותן לו את הדפוס הזה של מלך, גם בלי להגיד בין כמה שנים הוא. כמובן, ניתן לומר שזה ניתן לדרשה. אבל שוב, זה דברים שאני מראה הרבה פעמים במה שאני אומר לכם שכתוב בתנך שלי. כן, כלומר, כתוב, נגיד, בן. בתנך שלי כתוב, נגיד, אני אומר את הדוגמה, בן 30 שנה, שאול מולכו, וזה בחור. כלומר, ולא כתוב כאן. ויש הרבה מאוד פסוקים כאלה, שאני מסביר אותם במסעות פסוקים דמיוניים, או חצאי פסוקים או מילים דמיוניות, שכתובות ולא כתובות. כלומר, יש גם משמעות למשהו, שמשהו לא נכתב. וזה כמובן ניתן לדרשה, וחסל דורשים דרשות. אני יודע, היה כמו בן שנה בלי חטא, או אפשר לתת אלף דרשות אחרות. אבל שוב, זה דרשה על בסיס, נגיד ככה. אבל למעשה, ברור לחלוטין, היה צריך להיות פה מספר, והוא לא מופיע. כן? ככה יש ללמוד את זה. לא פחות תמוה, המשך הפסוק, הוא שתי שנים הלך על ישראל. מורי ורבותיי, לא מתקבל על הדעת בכלל, למרות שבסופו של דבר זה מה שבעל סדר עולם מונה. אבל בעל סדר עולם תמיד ככה מנה רק מה שכתוב ולא מנה דברים אחרים. אבל זה בלתי אפשר. שאול המלך נהרג בשמואל א' פרק למד א'. בפרק אף זין, כלומר, ארבעה פרקים קודם כתוב שדוד היה בשדה פלישתים ימים וארבעה חודשים, כלומר, שנה וארבעה חודשים. כלומר, שאול שברח לארץ פלישתים, זה היה ממש כבר לקראת המלחמה האחרונה. היה שם שנה וארבעה חודשים, מה שנקרא אצלנו שנה וארבע, אז כמה בעצם כל מלכות שאול עד שדוד ברח לארץ פלישתים ומתחילה המלחמה האחרונה? כמה נשאר? שמונה חודשים. שמונה חודשים להכניס את כל ימי שאול, זה בלתי אפשרי. נעבור ואנחנו נראה את הדברים, זה בלתי אפשרי לך. וגם העובדה שהוא מופיע מלכתחילה כבחור שחי במשק של אביו, נכון? שהוא פולך שם עם הנער, פוחרים, נכון? הוא מופיע כבחור שעובד במשק של אביו, שאביו שולח אותו יחד עם הנער לחפש את האתונות. ובמותו יש לו לפחות ארבעה ילדים. במותו הוא איש ממש מבוגר. שוב אני אומר על איש בושת, גם אני מניח שאיש בושת מלך כחמש שנים אחרי מותו של שאול, כתוב שהיה בן 40. מה, אנחנו נתחיל לתאר את שאול בתחילת מלכותו, כשהוא הולך לחפש את האתונות כבחור בן 60. הוא משכמו בבעל הגבוה לכל העם. משהו לא בדיוק מסתכל. אברבנאל עושה איזשהו חשבון, הוא נותן לשאול 17 שנה, אני נותן לו, הפסוקים נותן לו הרבה יותר. לתת לו בעצם דור שלם של מלכות, אנחנו עוד נדבר על זה, על השאלה הזו, ואז זה כמובן, מה זה שתי שנים הלך על ישראל, ברור לי מה אתם תנסו לנחש אותי. כתוב היה, וארבעים ושתי שנים הלך על ישראל, וחסרה מילה ארבעים, אבל לא, לא זה מה שהתכוונתי כאן, זה ממש מטעה, אי אפשר להגיד כעת. כתוב ושתי שנים הלך על ישראל, אז המשמעות היא ושתי שנים הלך על ישראל. אז מה זה השתי שנים שמלך על ישראל? זה הדבר שאני צריך לעשות. שוב, היום אני יותר שואל שאלות וחותם על שטרות, מה שאנחנו צריך להגיד בהמשך, אבל אנחנו בעזרת השם נפתור את השאלות. ויבחר לו שאול 3,000 ישראל והיו עם שאול 2,000 במכבס ובער בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לא עליו. ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבר, וישמעו פלישתים, שאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור ישמעו העברים, וכל ישראל שמעו לאמור יקע שאול את נציב פלישתים, וגם ניגש ישראל בפלישתים, ויצעקו עם אחרי שאול לגלגל, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, והעם ככל אשר שפתיהם ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבן, כן? בסופו של דבר כתוב, פסוק ט"ו, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ-600 איש. וואי, רבותיי, תסכימו איתי, משהו לא מסתדר כאן. בפרק הקודם תזכירו לי כמה היו לו? מה? 330,000. מה שיש לו כאן זה 2 פרומיל. איפה עוד 99.8% של הציבור? משהו לא מסתדר כאן. שום תשובה, כן. כמה נפוץ? כמה נפוץ? כתוב שאול 3,000. יכול להיות שאול 3,000. נפוץ הוא מ-3,000 ופחתו ל-600. כלומר, נפוץ הוא 80% ונותרו 20%. מורדכי. אי אפשר, נציב פלישתים יושב בגבע. שאול הולך עם צבא של 1,000 פה ו-2,000 שם. נציב פלישתים יושב בגבע, והוא גייס 330,000 איש. אתה מאמין לזה? למלחמה בבני עמון? זה מסתדר לך? אתה רוצה לתת הסבר בבקשה? כך. כך את הזמן, תן הסבר. מה? אין הסבר. אין הסבר. קיצור, לא בא בחשבון. הדבר הזה לא בא בחשבון. זאת שאלה כבדה, לא מטפלים בה. אני חושב שאין שום מנוס. תסביר זאת, מהפיכת סדר הפרקים. מהפיכת סדר הפרקים, זאת הסיבה שהרשיתי לעצמי בעצם, למרות שדיברתי כמה מילים, לדלג על פרקים י"א י"ב ולזרום אתכם ישר לפרק י"ג. פרק י"ג נראה לי המשך ישיר. הכל, אין מוקדם ומאוחר, ולמה פרקים כתובים ככה אני אסביר. אין מוקדם ומאוחר, לגיטימי. כן? ואז זה בהחלט מתאים. כתוב לפני כן ששמו את משפט המלוכה, וגם שאול הלך לביתו גבעתה, סוף פרק י', וגם שאול הלך לביתו גבעתה, והלכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם, ובני בליעל אמרו מה יושענו זה ויבזו, ולא הביאו למנחה ויהי כמחריש, לא כולם קיבלו אותו, ואמרו מה יושענו וכו'. ושאול במצבו זה מצליח בסופו של דבר לגייס 3,000 איש. לא מעט. יחסית למציאות שהיו בה. ואני אומר, נציב פלישתים יושב בגבע. שוב אני מזכיר את מה שאמר השם לשמואל, כי ראה כעת בחר אשלח אליך איש מארץ בנימין והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כבעת שעקתו אליי. ישראל נגוסים ביד פלישתים, הוא נציב פלישתים יושב בגבע ומצליחים לעלות לשם עם רב כחול אשר שפת הים, ושאול כל מה שיש לו זה מקסימום 3,000 איש, בסופו של דבר 2,400 ברוכים הוא נשאר עם 600. אבל ואיש ישראל ראו כי צר לו והתחברו העם במערות, בחבכים, בשיחים, בבורות, בכל הדברים האלה, ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, כולם ברוכים. כיוון שאין סיכוי, זה לא כוחות. התחושה היא ששאול כאן יש מלכות שנמצאת בחיתוליה. הפרק הזה נראה כהמשך רציף של המלכה שהייתה שם ושל הקדוש ברוך הוא אמר בושה את עמים מיד פלישתים, ושל אנשים שלא מאמינים ואומרים הוא לא יצליח להושיע ולא יצא מזה כלום, ואנחנו ממשיכים להיות משועבדים אצל הפלישתים וכו'. כשבני הבליעל אמרו מה יושיענו זה, הם לא התכוונו לשאול כשאול. אמרו כשאול בהחלט נראה אדם יפה ואדם גבוה ואדם מתאים. אפשר להגיד שהם לא רצו מישהו משבט בנימין שהיה שבט דל. יכול להיות. אבל מה שמסתבר יותר, שמה אמרו בני הבליעל? תפסיקו לחלום חלומות על יציאה משלטון פלישתים. אין, כל המסיבה הזאת לא תוציא אותנו מידי פלישתים, נכון, המלכנו מלך, אבל מהדבר הזה לא יצא שום דבר. פלישתים מולכים כאן. ותפסיקו להתחפש בכל מיני תחפשות, כאילו שאנחנו ממלכה עצמאית. מתחיל להיות כאן צבא קטן, 2,000 עם שאול, 1,000 עם יונתן, ויונתן תופס יוזמה, ומה עושה? מכה את נציב פלישתים. למעשה, מה המשמעות הכרת נציב פלישתים? מה? הכרזת עצמאות. זאת הכרזת עצמאות. הכרת נציב פלישתים, אין לה משמעות אחרת, אלא הכרזת עצמאות של מלכות ישראל. כמובן שכל פלישתים באים למלחמה. כאן בעצם את הכרזת עצמאות, מה שמעניין כאן, זה קצת פרדוקסלי, אבל העובדה היא שהוא קיים, שמי שמחליט להכריז על עצמאות זה לא המלך, אלא הבן, כלומר הסגן. אפשר להגיד שהסגן עוקף את המפקד, או הבן כאן עוקף את אביו, ועושה דברים שלא ברשות אביו, ומכריז בעצם על עצמאות. אני רואה את שאול אומר, רגע, אנחנו עוד לא מוכנים, עוד לא התכוננו, עוד לא רשות, מה אתה פה מכריז לי על השאול? אני ממש רואה את שאול אומרת. איפה אני רואה אותו אומרת? לא אומר כלום. שאלה שהפניתי לאט.
זה נשמע כאילו שהם מתרמים. שאול שולח
יונתן,
הכל
נציב פלישתים.
אז
ביחד יונתן,
נציב פלישתים,
ושאול תקע
בשופר
בכל הארץ. טוב, וישבו פלישתים, ושאול תקע בשופר לאמור, נשמעו העברים, הוא עומד בפני עובדות.
הוא עומד בפני שאול, נכון?
זה נראה כאילו
שנותן.
יונתן
הבן של שאול, אז שאול שולח אותו,
הכל נציב
פלישתים.
לא מקבל. יש פרשיות כאלה בעולם. אחד מכם שוודאי אתם לא מכירים, או עוד חלק מכם לא מכירים, ניתן מתולדותיה של מדינת ישראל. מבצע קדש, יודעים מה זה? מפתחים את סיני. מפתחים את סיני, שמעתם פעם שהיה דבר כזה? לפני המבול. אני עוד זוכר את זה. אבל משהו קצת על ההתנהלות של מבצע קדש, גם כמה וכמה דברים התנהלו כך, כל מיני מלחמות, היו עוד כל מיני דברים שהתנהלו באיזה מין צורה כזאת, אבל מבצע כזה זה מאוד מאוד בלט. התחילו את המבצע בפרופיל מאוד מאוד נמוך, והכוונה הייתה לעשות אותו בפרופיל נמוך, שהמצרים לא ירגישו שקורה כאן ממש משהו, ידעו שיש משהו, אבל לא ידעו שממש יש כאן מלחמה. זאת אותה התוכנית המקורית. בסופו של דבר, עד שזה יתפוס תאוצה, עד שהמצרים יתעוררו, אנחנו כבר נהיה ממש 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 בשביל. זאת הייתה התוכנית. במסגרת התוכנית הזאת, הוצמחו שתי פלוגות של צנחנים, ליד מצבת רץ' פארקר, מה שנקרא, מה שידוע היום יותר, ליד מעבר המיתלה. כן? ידוע פחות או יותר הסיפור. שמעתם פעם על מעבר המיתלה? אף אחד לא שמע על זה. מה?
כן.
יש פה כאלה שמעו. היה שם אחר כך קרב גבורה גדול. זה פחות או יותר מעיד כמה אריק שאול לא היה טיפוס פשוט כבר אז. כן, אבל הפעל לא בדיוק כמו רואה. והכניס את העסק למלכודת לא פשוטה. אבל שם התנהל באמת קרב גבורה גדול מאוד של הצנחנים. אבל המטרה הייתה להנחית אותם, זה כבר ממש לא רחוק מהתעלה. המיתלה זה כבר מרחק של שלושת רבעי שעה נסיעה מתעלה צוויץ. הנחיתו שם כוח קטן, הודיעו ברדיו שאיזה כוח נחת באיזשהו מקום בסיני כדי לחבל במשהו, והתכוונו לאט לאט לחבור וזה, ועד שהגיעו ועד שפה ועד ששם, ככה תתנהלו אתכם. זאת הייתה התוכנית, הרמטכ"ל היה, אגב, משה דיין, כן? והתוכנית הייתה תוכנית שלו. שר הביטחון היה בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון, הרמטכ"ל היה משה דיין, והוא היה בעל התוכנית. כמובן, האיש מספר 2 בצבא, לצורך העניין מי היה בו, ואתם יכולים לנחש. אלוף פיקוד הדרום. כמו היום. יש רמת קהל. יש דבר שניים שמעניין. יכול להיות שאלוף פיקוד הצפון יותר חשוב ממנו, ובאמת יותר ותיק ממנו. אבל מי שהיה רלוונטי מבחינת הצבא היה אלוף פיקוד הדרום. מה היה שמו? אסף שמחוני. כן, שם ידוע, יש שמו גם רחובות. והוא החליט שהתוכנית לא מוצלחת ממנו. והוא בבת אחת, אחרי צליחת הצנחנים, הכניס פנימה את חטיבות השריון לקרב חזיתי גדול ופרץ פנימה והשאיר את הרמטכ"ל מאחורה. כן. פרץ פנימה ובעצם היה צורך לשנות את כל התוכנית בגלל שהסגן החליט שהתוכנית שלו יותר טובה. כן. זה מה שהיה, דיין מאוד מאוד כעס. אני מתאר לעצמי שהיו עוד אנשים שכעסו. מה שאני מספר לכם עכשיו, אני לא יודע אם שייך לעניין, לא יודע אם לא שייך לעניין. אני קונספירטור ידוע, כן, לא יודע אם שייך לעניין או לא שייך לעניין. בשלב מסוים, הוזמן אלוף פיקוד הדרום לישיבת הממשלה, הוא עזב את החזית וטס לישיבת הממשלה, המטוס הזה אי שם נפל, ואלוף הפיקוד נהרג. קשור או לא קשור, לא יודע. אף אחד לא יודע עד היום מה בדיוק קרה שם. אבל ידוע שהמטוס הזה הופל ואלוף הפיקוד נהרג. האגדות אמרו שהירדנים הפילו אותו, אולי. כן. אבל אני אומר, דברים כאלה קורים, צריך לדעת. כן. מה אולי עלולה להיות משמעות אחרת של זה שהמטוס הופל? אני נותן לכל אחד מכם לנחש, לא יודע. כן. אבל דיברו על זה לא מעט. דיברו על זה אז לא מעט. שאלתי כאן שאלה, אני לא רואה ששאול מגיב על מה שעשה יונתן. מה? סוף הפרק, לדעתי, בעצם חוזר לתחילתו. וזה אנחנו נהיה, וקורה כמובן מסיבות אחרות, כאילו מסיבות אחרות, בגלל שהוא אכל קצת דבש, אי נער, לא חשוב כרגע, אבל בסופו של דבר אומר שם, ויאמר שאול כה, בפסוק ממדלת, ויאמר שאול כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כמות תמות יונתן. היום הרמן שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל, חלילה חייתיים ייפול משער עד ראשו עשה, כי אם אלוהים עשה היום עשה, ויפדו העם את יונתן. כלומר, בסופו של דבר זה לא. אבל עושה רושם שהיה לא מעט מתח. בין המפקד לבין הסגן, ובמקרה שלנו כאן, בין האבא לבין הבן. יונתן החליט להטיל את הכל על המערכה, ואנחנו נראה את זה, שזה לא הפעם היחידה שהוא עשה את זה, גם בהמשך הוא ערק מהצבא והלך למקום אחר וניהל מערכה אחרת. כן, עוד מעט נראה את זה. נחזור להמשך הסיפור. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. כמובן, עוד לא הסברנו מה עושים שני הפרקים הקודמים ומה טבעם, אנחנו נטפל בזה לכם. ויהו נתן נציב פלישתים אשר בגבע, ישמעו פלישתים, שאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים. שוב, מעוד סיבה, חשוב לי לקרוא את הסיפור הזה ברצף, מיד אחרי משיכת שאול, וזה בגלל מה שכתוב באותות של שאול, זוכרים? כתוב בפסוק ז', והיה כי תבון האותות האלה, פרק י' פסוק ז', כן? והיה כי תבון האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך, מה זה עשה לך אשר תמצא ידיך? מה?
מה שיוצא.
תודה רבה, אבל מה זה?
צא למלחמה
בפלישתים. לכאורה, זוהי הכוונה. כן? מה שקרה בסופו של דבר שיונתן עשה ולא שאול. כן? זה לך שאני מצא לך. אתה צריך להכריז בעצם על עצמאות, ואז הוא אומר, וירדת לפניי הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לסבור סביכי שלמיש, ואני מזוכל לדבור אליך, ודעתי לך ישר תעשה. כלומר, מתקבל לדעת שכל זה עוד לפני חידוש המלוכה של פרק י"ב. זה המשך, רציף לכאן, והנה הגענו בדיוק לסיפור הזה של וירדת לפני הגלגל. בכל ישראל שמונה מורי כך שאול לנציב פלישתים וגניבה שישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. ופלישתים נעזרו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו-6,000 פעשים ועם כחול אשר אספת הים לרוב, ויעלו ויכולים לכנס קדמת בית עם. קבל לכם על הדעת הסיפור? היום אני עם הרבה שאלות קשות. מתקבל לכם על הדעת הסיפור הזה? רק להזכיר לכם, סיסרא עם כל הצבא הגדול שלו, כן? סיסרא עם כל הצבא הגדול שלו, כמה יש לו? 900 מרכבות. אנחנו מכירים מאיגרות, אנחנו מכירים מאיגרות, שכחתי איפה זה שם, צפון, שכחתי של המקום, בכל אופן איגרות של שלמנסר השלישי, תולדות מלחמה בתקופת אחאב, כן? מלחמה, מלחמת עולם. ואחאב מופיע שם באמת כמעצמה אדירה, ואחאב זה ממלכה משופשפת עם הרייך והכל, 2,000 מרכבות. זה היה הצבא הגדול ביותר בין 12 צבאות שהופיע למלחמה נגד השוק. 2,000 מרכבות. 30,000 רכב. זה כמו לדבר על 30,000 טנקים. משהו שלא נמצא. מה טיב הדבר הזה? מה זה עם רב כחול אשר שפת הים? אין כאן בכלל מקום להכניס כל כלי רכב האלה. גם גרשי החנייה של תל אביב לא יספיקו בשביל כל כך הרבה רכב. אני מעריך, כלומר זה הדבר הטוב ביותר שאני יכול להעריך, אני לא מכיר את זה. מה שאני מעריך, שזה לא מתאר את מספר כלי הרכב שהגיעו למלחמה, אלא זה בא לתאר בעצם את כל הצבאות שעומדו בכוננות, נגיד ככה, שמוכנים לתת גיבוי. וכאן אני רוצה להסביר משהו. הפלישתים החדשים שאנחנו מדברים עליהם כאן זה לא הפלישתים הישנים של אברהם בארץ הפלישתים, האם זה כנראה היבוסי, אני לא נכנס לזה. כאן אנחנו כבר מדברים על הפלישתים החדשים שהגיעו לנו בעיקר מהאי קריטים אחרי התפרצות של הר געש שהחריבה את כל האי. הם פשוט הפליגו משם ותפסו את המחוזות שלהם כאן בחוף של הים התיכון ודחו את הפלישתים הקדומים, והם הפלישתים החדשים. הם היו עם חזק מאוד ולימוד מלחמה מאוד, והם היו בברית עם כל עמי אירופה. אירופה זה כמובן מזרח אירופה של התקופה ההיא, שאנחנו מדברים על היוונים האחיים שנמצאו ביוון, באסיה הקטנה, כלומר טורקיה ובעוד כפריסין ובעוד המון מקומות. כל הדברים האלה, אני מבין, כשעמדו 30,000 רכב, כשזה מתואר פה, מתואר למעשה כל הצבא הפלישתי, בכל מקום, הצבא הפלישתי, הכוונה הצבא של כל העמים היוניים, או היוונים האחיים, כל הגדר החי שהיה בכל מה שנקרא מזרח אירופה ובאסיה הקטנה, כלומר טורקיה, הם ישבו שם בכל המושבות שלהם, וכל הדבר הזה עומד בסטנד ביי. לכאן ודאי הגיעו הרבה מרכבות, אבל לא 30,000. בכל אופן הגיעו כאן הרבה מאוד מרכבות, ואני מעריך שהצליחו לגייס גם מעבר לים מרכבות, מאשיה הקטנה ודאי, ולהביא אותם לכאן, אבל לא 30,000, אבל ודאי היו הרבה מאוד מרכבות, והיה ודאי הרבה מאוד עם, ודאי הרבה יותר מה-3,000 או מה-600 שנותרו עם שאול. כל הדבר הזה בעצם עומד כאן למלחמה נגד שאול, ודי ברור שדובר על מלחמה מכרעת. שעם ישראל מצד אחד, אם הוא מפסיד אותה, הוא חדל מלהתקיים. אנחנו תכף נראה באיזה מצב היה עם ישראל. ומצד שני, ניצחון על פלישתים במצב הזה, זה בעצם לשבור את המעצמה הגדולה ביותר ששולטת באזור ולמלא את מקומה. שוב, פסוקים שחשובים לעניין שלנו, גם כן, שמסבירים שלא יכול להיות שמלחמת בני עמון הייתה קודם, מה שדיברנו מקודם. לא יכול להיות שהייתה קודם. וכאן אני חוזר, אני עובר, מדלג לפסוק י"ט, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל. כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב או חנית. וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עתו ואת קרדומו ואת מחרשתו. והייתה הפצירה פן למחרשות ולעתים ולשלוש כלשון ולהקרדומים ולציב הדורבן. והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול וליונתן. כלומר, לא רק שלא היה אנשים, גם לא היה נשק. אם פלישתים יכלו להשגיח שעם ישראל לא יהיה חרש בכל ארץ ישראל, אז תבינו את מידת השלטון שלהם. זה לא שלטון שניתן להעלות על הדעת לגייס 330 אלף איש תחת השלטון. אי אפשר להעלות את זה על הדעת בכלל. מרדכי, אתה איתי? לכן אני אומר, כל הסיפורים האלה סיפורים מאוחרים יותר, ואנחנו ניגע בזה, וכאן אנחנו נמצאים של עם שנמצא ממש בחיתולה. הוא מגיע למלחמה, עם מה הוא מגיע למלחמה? אחד מגיע עם הקלשון, אחד מגיע עם המקוש, ואחד מגיע עם המעדר. כשאין ברירה, אז הדברים האלה הופכים להיות כלי נשק. מה היה הנשק של הפלמח כששלטו פה הבריטים? מי יודע?
מה?
כפאפ. כפאפ, כן, כפאפ זה ראשי תמות קרב פנים אל פנים. בכלום. כלי נשק, אז זה הנשק. אז אנשים הגיעו למלחמה עם קלשונים. אבל מה היכולת להילחם עם קלשון מול יכולת של עם שיש לו חיצים, קשתות, חרבות, ולבוא את מלחמה עם הקיר הזה? זאת כמובן שאלה, שאלה גדולה מאוד, אבל זה מה שלא היו דברים אחרים. מלחמה שלמעשה הסיכוי לנצח בה הוא, כרגע נגדיר אותו, שואף לאפס. פסוק ו' ואיש ישראל הוא קיצר לו כי ניגש העם והתחברו במערות ובחבלים ובסלעים ובצריכים ובבורות. והעברים עברו את הירדן, ארץ גלעד, ארץ גל של גלעד. מה ברחו? או שברחו אל מעבר לירדן או שהתחברו בכל מיני מערות. העברים עברו את הירדן, ארץ גל גלעד, ושארו ירדנו וגלגל, וכל העם חרדו אחריו. מה זה חרדו אחריו? יכול להתפרש בכמה צורות, נכון? מסכימים איתי? חרדו אחריו, כלומר, באו אחריו, או חרדו, כלומר, היו שם פחדו. ויוכל שיבת ימים למועד אשר שמואל, זה מה שאמרנו שוב בפסוקים האלה, אני מזכיר. ויראתה לפניי הגלגל. ידענו חי, ואת אליך, אני לא תורדת מגלגל צבי השמים. שבעת ימים תוכל את בואי אליך ודעתי לך אשר תעשה. לא יכול לבד מן המועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפצה מעליו. והיום השם לוגישו אליי העולם השלמים והיה לעולם. ויגיחל אותו לעלות העולם והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו. והיום שמואל מעשית והיום השאול גיראיתי כי נפה עצה מעליי ואתה לא באת למועד הימים פשוטים נספים נכמס. הוא אמר אתה ידוף פשוטים אליי הגלגל לפני אדוני וחיליתי ואת הפק ועלי העולם. יום השמואל שאול נשכלת לא לא כזה כמו לו ויום השמואל שאול נשכלת לא שמרת עם צוות אדוני לא ירשו ציווח כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם ואתה ממלכתך לא תקום ביקש אדוני לא איש כי לבוא וצבר אדוני נגיד על עמו כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני רק השמואל ואל מן הגלגל גבעת בנימין לבכות שאול את אבא נמצאים עמו כ-600 איש ושאול ונתן והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין ופלישתים חנו במכמס. יודעים איפה זה גבע ומכמס? קוראים המקומות האלה? מה?
איפה בדיוק?
מה?
ובכן,
אם תיסעו יחד איתי, אתה צודק, נכונים. נגיד שאנחנו נוסעים על כביש 60, יורדים אחרי אזור התעשייה שער בנימין ועולים בכביש שממנו יש פנייה לתל ציון ואבי יעקב ומגרון כמובן שמאלה והכביש ממשיך עוד קצת למעלה ומיד יש פנייה ימינה לכיוון כביש אלון. אני יודעים פחות יותר מה אני קורא כמו שהאזורים האלה לא מוכרים. אם הייתי מדבר על משהו באיטליה בכיוון לאזורי הסקי אני חושב שאנשים מתמצאים קצת יותר אבל שם יש כביש שפונה לכיוון כביש אלון וכשעוברים בו הוא עובר ליד נחל גדול, ואדי צובינית זה הוואדי שיהיה לנו עוד מעט כאשר מצד דרום נמצאת גבע ומצד צפון יותר נמצאת מכמס כן, היום זה שני יישובים עוברים, ג'אבה ומוחמוש אבל הם יושבים על המקומות העתיקים האלה ואם כן היהודים בדרום פלישתים קצת יותר צפון ומפריד ביניהם כאמור הוואדי הזה שתיארתי מקודם נקרא היום וואדי צובינית כנראה משמש את השם כנראה משמר את השם בוצץ שיופיע לנו עוד מעט אולי בוצץ בסנה ביחד, צובנית, לא יודע. אולי ביחד. הסיפור עד כאן, אני אומר, יוצא איזושהי תחושה לא נוחה. עם ישראל נמצא פה באמצע מצוקה גדולה מול פלישתים, וכאן יש לשמואל איזה כפידה, למה שאול לא חיכה עוד כמה דקות עד שהוא יבוא. הדבר הזה אומר לו שהוא לא ימשיך ממלכתו, מלכותו, והולך הביתה, ומשאיר את הצבא עם הצרה שלהם מול פלישתים. זה נותן איזושהי תחושה לא נוחה, מה בדיוק תפקידו של הנביא כאן. לא שמעת את מצוות השם, אז הוא לא חיכה לו, נו, אז מה? אז הוא לא חיכה ושמואל בא חמש דקות אחר כך. כן. מה קרה? מה מצדיק פתאום מהדחת המלך באמצע מלחמה? מה קרה? משמע לי שהוא עולה ועוזב אותם.
כתוב
שעולה מגבע בנימין. יושבים מגבע בנימין. כן?
ושמואל כתוב, ויעל מגבע.
הוא עלה לשם, אבל אני לא יודע, הוא לא מופיע יותר במלחמה. הוא לא מופיע במשך המלחמה. הוא פשוט נעלם.
אבל אולי הוא נשאר בכל זאת מאחורי הקלעים, הוא לא יכול לקחת את
הכיסאים,
הוא לא נותן
בסדר, אני אתקן, אבל הוא נשאר מאחורי הקלעים. בסדר, קודם הוא היה לפני הקלעים, הוא נשאר מאחורי הקלעים. קובל, בסדר? אני רוצה רק להבין מה היה גודל החטא. כן.
איך הוא יכול להבטיח לו כזה דבר? הרי אנחנו יודעים, לא היה מושב את מידע.
לא מה?
איך הוא יכול להגיד לשאול שאם היית מחכה, אז המלוכה הייתה תמיד שלך. הרי אנחנו יודעים שזה לא נכון, הרי
אז עובד לא עשו שאת אומרת, אז איך מינו מלך מבנימין? בשאלה שלך מטפלים הרמב"ם והרעבד, אני לא נכנס לזה כרגע, אם הדבר הזה יכולנו להסתדר, כן? וגם המקרא מסתדר עם זה, בהמשך אנחנו עוד נראה את זה. אבל יש פה איזו מין תחושה לא נוחה ששמואל מופיע פה באיזו מין מידת דין שלא ברור טעמה, ואני רוצה לנסות להסביר איך שאני רואה את מה שקורה. הייתה כאן מלחמה, כמו שאמרנו, בלי שום סיכוי סביר לנצח לנו. שום סיכוי. אני צף פה מול הצבא הפלישתי, כשאתה עומד שם עם כמה מאות אנשים עם קלשונים ועם מקושים, זה לא מלחמה שאפשר לנצח. שמואל אומר לו, שבעת ימים תוכל עד בואי, ודעתי לך את אשר תעשה, והוא אומר שם במפורש, תזכור באותם פסוקים, וירדתה לפניי הגלגל, הנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לסבוח זבחי שלמים. מה טיב הקורבנות האלה בתחילת המלחמה? לדבר הזה לא יכול להיות פשר, אלא על פי מה שנאמר בפרק ז', תחזור. שם נאמר בפרק ז', פסוק ז', וישמעו פלישתים. כי התכווצו בני ישראל למצפתה, ויעלו שרני פלישתים אל ישראל, וישמעו בני ישראל, ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל לשמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל אדוני אלוהינו, ויושיענו מיד פלישתים. ויקח שמואל כלי חלב אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני. ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. ויהי שמואל מעלה העולה. ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, ויראם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים וירומם, וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, וירדפו את פלישתים, ויקום עד מתחת לבית קר, וכו' וכו' וכו'. אני מעריך שהמלחמה שלנו הייתה אמורה להתנהל באותו סגנון, וכמובן פי כמה וכמה. בגלל שהצבא הפלישתי פה הוא הצבא הרבה יותר גדול מה שהיה שם, גם שם היה צבא גדול, אבל אנחנו מדברים על מלחמה שמתנהלת על ידי, קודם כל, ויראם השם בקול גדול ביום הוא על פלישתים היום. אני מזכיר לכם שזאת גם הייתה דרך המלחמה למלחמת דברו ברק. לא הייתה שום אפשרות לברק להילחם נגד צבא של 900 חכף. לא היו לו כלים כדי להילחם, היו לו רגלים. לא יודע אם כולם היו חרבות אפילו. היו עיקרים שבאו מהעבודה. לא היה לו שום סיכוי ברגע הקריטי, כשהוא יורד מהתפור, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה, לפי חר ולפני ברק. מה היה טיב המהומה הזאת? אנחנו יודעים, בהמשך נאמר, מנשמיים נלחמו הכוכבים, מסילותם נלחמו עם סיסרא. אנחנו יודעים שכנראה ירד שם איזשהו גשם נוראי, נכון? שגרם לנחל קישון, שטפם נחל בגמין, נחל קישון, תדרכי נפשי עוד. אני מעריך שהוויהום, השם, זה כמו שנאמר אצל שמואל. כלומר, סדרת רעמים וברקים. אבל רעמים וברקים לא כמו שאנחנו מכירים. רעמים וברקים, כמו שדימרנו, שאני מברך עליהם שכחו כבר אותם עליהם. כן, כלומר, רעמים רעמים, ורעמים שיכולים בהחלט להפחית צבא, וכשזה בא עם ברקים ועם גשם. אז הראשונים שנבלים מזה מהם? הסוסים. תופעות שהסוסים לא מכירים, הם לא יודעים איך להתמודד, סוסים מתחילים להשתולל, כן, הפרשים מאבדים את השליטה על הרכב, זה החיסרון הגדול של צבא רכב, ופתאום כל המלחמה וכל משמעותה מתהפכת, זה מה שקרה אצל סיסרא, זה מה שקרה כאן אצל שמואל. אני מעריך שכאן היה אמור להיות דבר דבר. שמואל אומר, את חכה לי, אני אקריב קורבן, ברגע שאני אקריב את הקורבן, יופיע גם הקדוש ברוך הוא בסדרת רעמיו וברקיו וכוכביו ממסילותם וכל הפעלולים האחרים שראינו שכבר ניצחו לא מעצמם. אבל מה שאומר שמואל השאול, אתה תצטרך כאן הופעה אלוקית, אנחנו יכולים לכל ההופעה האלוקית גלוי, ולהופעה האלוקית כמובן מחכים. נגיע היום השביעי. מה היה החיסרון הגדול של מה היה הקצר הגדול בין שמואל לבין שאול? מתי? ביום השביעי, אתה צודק? כן, מתי? ביום השביעי. יום השביעי הוא יום גדול. וכשאנשים נמצאים בלחץ, זה ככה נראה. היה פעם ניסיון בנחל, זה היה מחזור, שני מחזורים אחריי, להעביר את הטירונים קורס צניחה. הביאו אותם קורס צניחה, כמעט כולם פתחו רזרבים. כן? מאז הפסיקו, ועושים את הקורס צניחה בשלבים יותר מאוחרים. למה פתחו רזרבים? צריכים לחכות שתי שניות ממשהו עד שיפתח המצנח. המצנח לא נפתח מיד. למה הוא לא נפתח מיד? כדי שלא יסתבך במטוס. אז קודם כל אתה צריך לעוף באוויר כמה שניות עד ש... עד שהוא נפתח. כן, אבל אם אתה ילד, ואתמול רק אמרת בגרות, ויצאת ישר מהחופש הגדול, ופתאום זרוקים אותך ממטוס. עברו שתי שניות, אתה כבר בטוח שעברו ארבע שעות, אז אתה פותח כבר את המצליח הזה. כן. הדברים צריכים לדעת מתי לאסוף אותם. זה באמת, עפים באוויר במהירות. אני זכיתי לעוף באוויר 52 שניות, ולא שתי שניות, כן, עד פתיחת מצליח. אבל 58 שנים, לא זוכר, אבל עד שעושים את זה, זה באמת קצת קצת פחד. אבל צריכים לדעת לשלוט. ולא לתוך את זה לפני הזמן. וכמה וכמה דברים התפרקו לנו בדרך, שאנשים נכנסים ושאול נכנס כאן ללחץ, זה מאוד מאוד ברור. אבל בדיוק התפקיד של המפקד שלא להיכנס ללחץ. זה בדיוק התפקיד. דוד תעמוד בפניו בדיוק אותה שאלה. שהוא יעמוד מול הפלישתים, שבאו מולו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, והיה כשומחה את כל צעדה בראשה בחיים, אז תחרץ. צריך קודם כל לשמוע את הצעדה של צבא מרום, ולפני כן אסור לו לצאת למלחמה. וזה דורש המון שליטה. זה דורש המון שליטה. לא לצאת להיכנס. והדבר הזה נכון גם מבחינה צבאית, אבל הוא נכון, שבעתיים מבחינה אמונית, אבל הוא נכון גם מבחינה צבאית. הדבר הזה. היה מפקד בצנחנים, הוא נהרג כשאני הייתי בצבא, קראו לו ראשי פלס, או סטמפל, יש היום מחנה על שמו, כן? הוא היו הרבה מערבים בבקעה, הוא ישב פעם עם החיילים שלו ורצה לאמן אותם. והגיע קבוצת מחבלים גדולה, והוא לא נתן לראות. קראו, רק כשהם היו מול הקנה, נתן פקודת אש. הייתי שם בסדרת מערבים בבקעה, משהו שלא אני, כן, הפתעה זה יחידה אחרת, שאנחנו היינו שם. כן, ומעשה שהיה כך היה. היה תקופה שחדרו המון מחבלים מירדן דרך בקעת הירדן, תקופה שקראו לו תקופת המערבים והמרדפים, מה שקוראים היום ארץ המרדפים, אם אתם יודעים. כל היה כשגנדי היה פה אלוף הפיקוד, זה היה בדיוק תקופה שאני הייתי שם, אני הסתובבתי שם הרבה. והיה מערב, הגיעו מערב גילה, הגיעו חמישה מחבלים. הגיעו חמישה מחבלים, והגיעו כבר ממש קרוב, ורצו לראות בהם, ופתאום הם קראו בערך. המחבלים קראו בערך, וראו אותם קוראים בערך. המערב מאוד מאוד מתוח, לא יודע מה נפל על מפקד המערב. הוא לא נתן לי שום ידע. כן, מערב דרגת סמל ראשון. לא, לא דבר קשה. מערב דרגת סמל ראשון. והוא לא נתן אישור ידע. וזה מתח נוראי, ואתה ממש מרגיש, זה בורך הבת שמות, ואתה רוצה לעשות משהו. ועומדים מולך מחבלים, וזה חיים רק, הוא לא נתן אישור ידע. שוב, אני הייתי אז גם מערב ממכה, אבל זה לא היה אצלי. זה היה ליד חרמה מלמליה עכשיו, ליד שדמות מחולה. היה הסיפור הזה, והוא לא נתן אישור ידע. מחכים ומחכים, המחבלים כנראה לא זיהו את המערב, המערב מחכה, וממש נמצאים לו חמישה מחבלים מול הקנה. היה שומעים רעש, ומתברר שהקבוצה הגדולה הייתה מאחור. ואז הגיעה כל הקבוצה, וישרה קו עם חמשת המחבלים. ואז המפקד נתן פקודת ירי. תוך כמה דקות, 21 מחבלים הרוגים, וכוחותינו יצאו כולם בשלום. זה היה מערב סירסי, לא היה כזה דבר, מערב לילה, זה היה השיא של מדינת ישראל עד היום. 21 מחבלים הרוגים, ואם היו פותחים באש, אז היו נתקלים אחר כך בכוח השני שבא מאחורה. כלומר, השאלה הזאת של שמירה על העצבים, ולדעת איך לעשות, זה אחד המבחנים הצבאיים הקשים ביותר. אבל לא עושים אותו, כי צריכים לדעת לעשות אותו. והוכרעו כך לא מעט קרבות. בדרך הזאת של העצבים, של לעשות דברים ברגע אחר. במקרה קרב אחר, כן של היחידה שלי, זהו, מספר דברים שאני מכיר, מקרוב, אבל בטח עוד היו כאלה דברים בצהל, אבל אחד הניצחונות הגדולים ביותר שהיו לצהל, או לאיזשהו צבא בעולם. זה היה במלחמת יום הכיפורים. הגיע לתגבור, כשממש הכוחות שלנו היו שחוקים לגמרי, הגיע לתגבור אוגדה עיראקית, דיוויזיה עיראקית הגיעה. קראו להם הפיג'אמה, בגלל הצבע של זה מילה שתמיד גם העיראקים אוהבים ללכת לפיג'אמה. קראו להם הפיג'אמות מגיעות. הגיעו ויכלו לפתוח באש. המפקדים נתנו הוראה לא לפתוח באש. היה מפקד אחד הטובים ביותר שלו בצבא. כן, היה מפקד היה, זה בריל. שמעתם אולי את השם? משה בר כוכבא. כן, הוא ניהל כמה קרבות מאוד מאוד ידועים, והוא היה מפקד המערב הזה. ונתנו הוראה לא לפתוח באש, נתנו להם להיכנס, נתנו להם לטיפה כזאת, כן? נכנסו פעימה. אנחנו היינו בטיפה כזאת, כן? זה נגמר כשהושמדו 110 טנקים של העיראקים ו-100 אחרים, עשו אחור פנה וברחו בחזרה. תוספת של 210 טנקים בתקופה הזאת, כן? זה היה לקראת סוף מלחמת יום הכיפורים, זה עלול היה להיות קריטי. והכל היה בנוי על העצבים האלה, מתי אתה פתח משהו. הכל היה בנוי עליהם. ובאמת, פקדים עשו את הדבר הנכון, ולא ניכנס כרגע לסיפור הזה כמה דברים, אבל הדברים האלה נכונים על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים בצדדים האלוהיים של המלחמה, ובצורך לחכות. שוב, אם אני הולך, לסיפור של משה במי מריבה. מה קרה? למה אם הקדוש ברוך הוא אומר לו לדבר אז הוא מכה? הלך שיטת הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא אמר לו להכות, והרמב"ן אומר למה הוא יקע פעמיים? כן? אמר לו קח את המטה, אומר הרמב"ן שאמר לו להכות, אבל כתוב היה למשה את ידו ואיך אתה עשה לו במטה ופעמיים, למה פעמיים? אותו דבר עם חיפה. אמר כמו ראשי וכמו הרמב"ן, לפי הרמב"ן אמר לו לדבר והוא יקע, לפי הרמב"ן אמר להכות פעם אחת והיא כפה. בואו נלך, כדי שנלך על פי שטר, נלך על פי שטר יותר נוחה רש"י. מה זה לדעת? לא מדברים אל הסלע. אומרים, סלע, כה אמר השם, יפתח ויצאו ממך. נכון? זה בעצם הרמב"ן. משהו, בסדר, הוא אמר, אני פתח ויצאו ממנה, ואז כולם רואים שזה דבר ש... אני משוכנע שמשה רבנו עשה ככה. משה רבנו לא ימרד בפשוט הקדוש ברוך הוא. אני משוכנע שמשה כינס את כל העם ואמר, סלע כה אמר השם יפתח ויצאו ממך, במילים שלו, אני לא אומר, לא, לא דווקא במילים האלה. ומה קרה? לא קרה כלום. אנשים מחכים, אנשים קוראים לשון בחוץ וצביעים. והמילה היחידה שאנחנו שומעים ברקע מהי? נו. 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 ואיך מתחילה עוד לעבור לחישות? כבר 38 שנים הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה, כבר משה לא יודע איך עושים את זה. הוא שכח את הלחש. הוא שכח איזה מילים צריך להגיד. אנשים לאט לאט מתחילים, והעסק מתחיל להתרופף וחוסר אמון. ולך תדע למי יפנו עוד מעט לכל מיני קוסמים ולכל מיני מגים למיניהם, רבי מג למיניהם. ומשה שומע את הקולות, והוא מחכה, ומחכה. נו, נו, נו. אז אף לא החזיק מעמד, נתן מכה ואז עושה להם. או לפי הרמב"ם, נתן מכה וזה לא עזר. וחיכה, וחיכה, ואנשים לא חשים, לא אומרים, ומשה רבינו כבר לא יודע, אולי צריכים מנהיג אחר, אולי. ובסוף, מעצבים. נתן גם את המשבר, ונתן עוד מכה, ועשה לה נפתח. אבל היה, יאן לא האמנתי. זאת אומרת שכל הרעיון, אתה מחכה שהקדוש ברוך הוא יבוא, אתה לא יכול לעמוד עם סטופר. הוא יבוא, הוא יבוא. מעין הסיפור כאן, בדיוק כאן, מספרים לנו, מספר לנו רש"י, על פי חז"ל, על מעשה העגל. שמשה רבנו היה צריך לבוא ביום ה-40, אבל מה לא סוכם? מה? לא סוכם, באיזה שעה? היה עם כיבושש משה, בשש, עברו שש שעות וזה. לא, נאמר, באיזה שעה הוא יבוא. ואנשים היום ה-40, וזה היה מתח, היה שם מתח עצום. משה רבנו נכנס, תנסו לחשוב. הוא נכנס לפני 40 יום לתוך הר בוער באש. מי בכלל יכול להאמין שהוא חי? ואהרון אומר להם, ותחכו, 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 והוא יגיע, והוא אמר, והוא יגיע, ולפי רש"י ידעו ש-40 יום. מהיום ה-40, מהרגע הראשון, זה כמו שזרקו אותם מהמטוס, אחרי שתי שניות, כולם פותחים וזהו. ומה פה היה פתיחת הרזרבי במעשה העגל? היה אל רזרב. נכון? עשו את העגל. פתחו רזרב. זה משה האיש נעלם, אז נפתח במקומה את הרזרבי, כן, את העגל. אבל זאת הבעיה, מתי אתה הולך לרזרבי? זאת השאלה הגדולה. וכאן אני בהחלט יכול להבין שהוא נפץ שם מעלה, והוא היה בלחץ, אז הוא יקריב. אבל מה יעזור הקורבן? כל משמעות הקורבן שם הייתה שיעמוד שמואל כנביא השם. והקדוש ברוך הוא יופיע, לא סתם להקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא יופיע, כמו שהופיע אצל אליהו בהר הכרמל, כמו שהופיע אצל דבורה. כמו שהופיע אצל שמואל בסיפור שהיה במצפה, שם הקדוש ברוך הוא היה צריך להופיע, כאן בעצם שהוא הקריב את הקורבן, גמר. איבד את האשראי, ירה את הכדור לפני הזמן. שמואל אומר לו, אין לי מה לעשות. כן, אני באמצע שיעור, דחוף. מה? אני באמצע שיעור, דחוף. שנייה אחת, מסיים. רק שנייה הבן נמצא שם במקר, אבל טוב, אנחנו רבלה וכי צריכים ללכת.